ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רוצים ללמוד את כמה שנספיק את היסודות של של הימים על פי משנת הרמח"ל. אז אולי אנחנו נפתח בכמה הערות לעסוק בעיקרי הנושאים. כמה נושאים בכלל יש לנו, אם אנחנו מדברים על כל, רוצים למצות את כל העניינים, כמה נושאים עיקריים יש לנו? אני הייתי מונה אותם לארבעה עיקרים. הנושא הראשון הוא ההתייחסות שלנו לימים הקרובים כימי דין, משפט ודין, שנושא ראשון. והנושא הזה עצמו הוא צריך ביור, למה קבע התורה שיום מסוים בשנה הוא נקרא יום דין. קודם כל נצטרך להבין למה אנחנו בכלל נידונים, ואם נבין למה אנחנו נידונים, למה דין הוא ייחודי ליום מסוים. זו שאלה ראשונה. ההערה השנייה, נדבר על הנושא השני, שהוא נושא מאוד מאוד מיוחד לימים הקרובים, שנקרא מלכויות, ויקבע השם צבאות במשפט, אלו 10 ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, שחז"ל נותנים לימים האלו מין סדר עבודה חדש שנקרא מלכויות. כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה הדבר המיוחד בתקופה הזאת? יש זמן שאין הנהגת מלכות בעולם? אז קודם כל נצטרך להבין בכלל מה זה המושג מלכות, מה זה בכלל המושג שאנחנו רגילים לדבר הרבה ולהזכיר את הנהגת מלכותו יתברך בעולם, מה זה נקרא שהוא מלך ישראל, מה זה נקרא המושג מלכות בכלל, ואם נבין אותו, נצטרך להבין מה מיוחד דווקא בתקופה הזאת. הרי פעמיים ביום אנחנו מקבלים עלינו על מלכות שמיים, אז מה הדבר המיוחד של ויקבע השם צבאות במשפט, שלעכב אם אנחנו לא אמרנו המלך הקדוש, מה כאן, וכמובן כל הנוסח התפילות של הימים נוראים, כולם עוסקים רק בנושא הזה. החלק השלישי שאנחנו נעסוק בו זה הנושא של תשובה. תשובה היא עצמה צריכה ביור, ואם נבין בעזרת השם שישנה הנהגה מופלאה שנותן, מאפשרת לנו לתקן, אז למה הדבר הזה ייחודי רק לימים האלו? הרי אדם שעברו, הברית אומרת בראש שנה, עברו ימים אלו ולא עשה תשובה, אפילו הביא כל אלי נוויות שבעולם, שוב אין מקבלים אותו. כלומר שהמושג תשובה, אנחנו מחויבים במצוות תשובה כמצווה תמידית, אבל פעולת כוח התשובה בעולם ייחודי רק לימים האלו. כמובן בחתימה של הימים האלו שזה יום הכיפורים, אבל 10 ימים שנקראו בלשון חז"ל, 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז דיברנו בינתיים על 3 נושאים. דיברנו על דין ומשפט, דיברנו על מלכויות ועל תשובה. נושא הרביעי הוא עניין השופר, עניין השופרות. אנחנו רואים שכל השופר נקשר גם הוא בכל 10 ימים. דיינו, בראש השנה יש לנו שופר, ויש לנו ביובלות, יש לנו ביום הכיפורים יש לנו שופר, פעם אמנם ב-50 שנה, אבל יש כזה סדר שלומדים אפילו במה שווה שופר של ראש השנה ליובל, במה נבדל, אבל יש כזה סדר שנקרא שופר. איך הנושא הזה קשור לכל המערכות הגדולות הללו? אז כדי להיכנס לכל הסוגיה הזאת, אנחנו אם נספיק נאמר את הדברים ראשי פרקים בעל פה, ואחר כך מה שנספיק נראה מאוד מרתק אחר כך לראות את סדר התפילות שרמח"ל מפרש בכל המקומות שמפרש במאמר החוכמה ובפירוש המחזור, הוא מפרש את תפילות ראש השנה, וזה מאוד מאוד נפלא אחר כך שנוכל להרגיש את התוכן העמוק של שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה במחזור. אז נתחיל אולי מנושא אחד, ולאט לאט נבנה איך שכל נראה איך שכל החלקים מתחברים. הנושא הראשון שנתחיל בו קודם כל, נושא המשפט והדין. בואו נשאל שאלות ראשוניות כמו שלא שמענו מעולם. למה באמת אנחנו נשפטים? שאלות, נרשה לעצמנו לשאול שאלות ככה להגיע עד השורש. למה בכלל בני אדם נשפטים? מה אתם אומרים? נשאל שאלות ככה ראשוניות. למה משפטים? למה שופטים אותנו? אדם לא אוהב ששופטים אותו. מקבלים הזמנה לבית משפט, אנחנו מתקוממים, מה עשינו, מה קרה, מה, מי הרשות, מי הרשות השופטת, מה קרה, שאני, מה? לכאורה, אפשרות אחת, הרתעה, ואני אשאל עוד שאלה, ולמה בכלל נצטווינו בכלל, למה בכלל נצטווינו להיות בסדר? לפי המשל שלך, לא כשזה סדר ציבורי. כלומר, אם היינו תופסים את תורת משה כסדר ציבורי, אז אנחנו התרגלנו לחיות בעולם שכל אחד מבין שמדינה צריכה סידור ציבורי, צריכה שוטרים ושופטים, תיתן לך בכל, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, דהיינו, רשות שופטת, רשות מבצעת, בסדר. אבל, מה רצית להוסיף משהו?
לא, זה לא יכול להיות, כי אז המוסר הזה שהוא אותו על דני, והוא בכלל לא עובד על מידות, אלא זה בעצם קודם של התנהגות כדי ליצור תועלת חברתית מסודרת.
נכון. ועכשיו תסביר למה באמת זה לא יכול ליפול בענייני תורת משה. האם אפשר לומר שהתורה ניתנה לנו מן השמיים רק כדי להסדר סדר ציבורי בעולם, שהעולם יהיה מתוקן ולא יהיו, לא יהיו, לא יהיו רוצחים ולא יהיו גנבים? האם יש לנו אפשרות כזאת?
לא צריך איזה תורה.
גם, טענה ראשונה, למלא שניתנה תורה, היינו אמורים להפעיל את הקוד האנושי, כמו שחזה הגמרא אומרת בחולין, והיינו למדים גזל מנמלה, הרעיות מיונה, דרך ארץ מתרנגול, וכן הלאה, מלפינו במות הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא הטביע את הקוד המוסרי, את היושר והמוסר, בעצם בריאת העולם, באופן שגם למלא שניתנה תורה, היינו יכולים להגיע למסקנה הזאת. זו טענה ראשונה. יש למישהו להוסיף עוד טענה כדי שלא נוכל להישאר רק ברמה הזאת בלבד. טוב, אני חושב לעצמנו לשאול, כמובן אנחנו לא מעלים עכשיו את כל הדיונים, אין לנו מספיק זמן, אנחנו רוצים לדבר, בהזדמנות אחרות נשמח לעלות את הכל לדיון, זה באמת מרתק. אבל כאילו אנחנו היינו מתייחסים עכשיו לטענה שאולי אין ממד אחר, רק כאילו. נרשה לעצמנו לדבר עכשיו רק מתוך האפשרות הזאת בלבד. אנחנו התחלנו לדון כאן על המושג, העלינו את המושגים של כל הנושאים שאנחנו הולכים ללמוד, בעזרת שם הנושא הראשון אנחנו דנים בו, הנושא של מושג של משפט ודין. עצם זה ששופטים אותנו. אז אמרתי, למה שופטים אותנו? אז בחור יקר אמר, אולי שופטים אותנו כמו שמשפט אנושי. שמה זה משפט אנושי? אם מדינה שלא יהיה בסדר ציבורי של משפט, המדינה תהיה תוהו ובוהו. אז אנחנו, המשפט הוא משפט, ננסה לתפוס את תורה, האם אפשר לתפוס את תורת משה רק כסדר ציבורי בלבד? אז טענה אחת אמרה שלא, שהרי בשביל זה לא צריך תורה מן השמיים. גם למלא שניתנה תורה היינו למדים דרך ארץ מסדרי העולם. טענה שנייה אני אוסיף, אם אתם לא עוזרים לי, אז אני אנסה להוסיף ולומר, האם אפשר לתלות את כל דקדוקיה ופרטותיה של תורה בעניין צדק ויושר מדיני? הרי הסדר התורני הוא מראה לנו ההפך הגמור, לא ההפך הגמור, אבל ודאי רואים שיש פה, חייבים לומר שיש פה סדר עליון שהוא לאו דווקא בכלל, אין ספק שהתורה כיסתה את הכל, אבל לבוא ולומר שדקדוקיה ופרטותיה של תורה זה לצורך כך, זה פשוט בלתי אפשרי, וכולנו יודעים שדקדוקיה ופרטותיה של תורה בכלל לא נוגעים על הרוב בכלל לסדר העולם בכלל. איך אם מישהו ידע פעם שבתוך התפילין שלו יש כך וכך קשירות ותפירות שמעכבות הלכה למשה מסיני את התפילין? למי זה ייתן? למי זה יוסיף? בחיים אנחנו לא נדע, התפילין בכלל זה אטומות וסגורות, חוץ מהסופר סתם שתיקל לנו את התפילין, לעולם לא נדע מה שיש לנו בתוכם. אי אפשר אפילו לתלות בזה, אפילו סברות אנושיות להגיד, לזכור משהו, לעורר בנו משהו. התורה היא כולה חוקיות אלוקית, ועד רבה אנחנו רואים שמי שדווקא אנשים שמפירים את החוק האנושי, מחמירים איתם, אבל לא בחומרה כל כך כמו מי שמפר חוק אלוקי. הרי אדם שגונב את הבריות, התורה לא מקפידה עליו יחסית. כפל, בהרבה פעמים גם הוא פטור מכנס, רק לשלם את החובה שלו. ואילו אדם שהוציא כיכר לרשות הרבים בשבת, מרשות הרבים ואפילו נעשה בזה צדקה ונתן הני, והוציא את, אם הוא עושה את זה במזיד, חייב סקילה. האם יש סדר, יש סדר ציבורי בדבר כזה?
שאלה אם זה לא, מה שהרב אמר, סדר אחד לגבי זה של האם לומדים את דברים אחרים, אם הם מלאת דברים האלה.
כן.
אז אפשר לדעתי, התורה בעצם, הנגטיב של העולם, האם נלך לפי מוסר שאיבוד את המלאת הזה, אפשר להגיע לסדור, שסדור הוא לא משרת.
אתה צודק, אתה צודק, וזו הסיבה שבאמת התורה, באמת, ערכה לנו גם את החושן משפט. התורה אומרת בפרשת ואתחנן, מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים מצדיקים ככל התורה הזאת. פירוש הדבר שבאמת בלי התערבות עליונה, אפילו החוקים הם לא יכולים להיות צדיקים. עובדה, הנינו רואות, אפשר אפילו לראות שחוקי התורה הם מעמידים שלמות בעולם, ואילו חוקי אנוש, אפילו שנמצא הרבה דברים שהם דומים בעיקרון, אבל הפרטים הקטנים בסוף סוגרים את הכל באופן שזה חוקים משפטים צדיקים, צדיקים משלימים, שבאמת יש משפט ויש צדקה. בעולם הגוי יש משפט, אבל אין צדקה. אצלנו זה נקרא משפט הוא צדקה. דוד המלך כתוב בפסוק אומר עושה משפט הוא צדקה בקרב הארץ. השלמה הזאת זה נקרא חוקים ומשפטים צדיקים. יש עולם שאם אין בו התערבות אלוקית, באמת אפילו במערך החוקי, העולם זה נקרא עיקוב הדין את הער והעולם לא יכול להתקיים. זה או שהעולם נוטה לוויתור ואז העולם מתמוסס, או שהוא נוטה כמו סינגפור, שיש שם רק משפט נטו ואנשים פשוט אי אפשר לחיות במערכת כזאת. זה, אתה צודק. אבל סוף כל סוף את הטענה השנייה עדיין אתה מסכים איתי. כן, בסדר?
גם לגבי הטענה השנייה,
כן.
עצם זה שיהודי הוא בסוג מסוים של חיים, של להחזיר אותו לסדר, של החיים האלוקיים האלה, הוא גם צריך משפט, זה שבן אדם מחלל שבת, אם לא ישפטו אותו על זה, אז בסופו של בן אדם עבר עבירה ולא, בן אדם עובר עבירה ולא שאין שום דבר, אז לא עובר, אם בן אדם היה עובר עבירה בשבת, הוא היה צריך להקים איזה קורבן חטאת, אז כנראה שפעם בא היה חושב פעמיים לא עושה את העבירה. אז גם המשפט הזה זה בעצם, אפשר לקחת את זה גם לצד הציבורי-מדיני, אבל גם לצד הציבורי-אלוקי נקרא לזה, שבגלל מוכר את היהודי למקום שלו.
אין ספק, מה שאתה אומר ודאי, הפן הזה ודאי נכון, בפרט שאנחנו מדברים פה על משפט אלוקי, לא על משפט של בית דין של מטה, שהוא ודאי ודאי פן של סדר ציבורי, הרי למעשה בית דין של מטה שופטים רק אנשים שחוטים בעדים והתראה בפרסיה, אדם שחוטה בתוך ביתו, בית דין של מטה לא עושה לו שום דבר, אין לו שום סמכויות, אלא נקשר לנו רק להישפט בבית דין של מעלה. אין ספק שוודאי עצם זה שאנחנו יודעים שבציר שנתי לכל הפחות אנחנו עומדים למשפט, ברור שזה מחייב אותנו לחזור לשורה. אבל סוף כל סוף אנחנו רוצים פה לגעת בשורש השורשים, למה באמת הקדוש ברוך הוא ציווה את בריאותיו? אם הוא היה מצווה אותנו רק מצוות אנושיות, היינו מבינים שאולי יש דברים שלא היינו יכולים להגיע אליהם בשכל אנושי. אבל כמו שאמרנו, רוב תרי"ג מצוות עוסקות בדברים שלאו דווקא בתיקון העולם. אלא פה אנחנו צריכים למצוא את ההזדמנות, אמנם בתקופה, בשנה שעברה למדנו את זה כבר בספר דרך השם בפנים, אבל אנחנו נתמצת את הדברים רק לצורך עכשיו בקיצור נמרץ, רק כדי להבין את המושג משפט. הרמח"ל אומר רעיון מאוד מאוד עמוק, הוא אומר כך, בעצם העולם לא נברא בשביל שאנחנו נחיה כאן חיים מוגבלים, אלא הוא נברא בשביל שמין האנושי ישיג שלמות מוחלטת. דהיינו, הטוב האלוקי שהוא השלם המוחלט, האבסולוט, הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו מוחלט, השלם בעצם, ברא את עולמו כדי שנבראיו יוכלו להשיג עד כמה שהם יכולים להשיג משלמותו המוחלטת. שלמות יחסית, אנחנו מכירים, דברים יחסיים כולנו מכירים וכל אחד יש לו את היחסיות שלו. אחד אוהב גלידה, אחד אוהב פלאפל, אחד אוהב פיצה וכל אחד יודע שמתי שהוא רעב הוא נהנה יותר, מתי שהוא שבע פחות, את העולם היחסי אנחנו מכירים. יש יותר ויש פחות, וגם זה כל דבר הוא ביחס למשהו אחר. אבל יש דבר אחד בעולם שהוא המוחלט. האם אני כבן אנוש יכול להשיג משהו מהדבר המוחלט? דהיינו, האפשרות היחידה, האם אני יכול להשיג יחס איתו יתברך, עם השלם המוחלט בעצמו, שהוא הסיבה הראשונה שיצרה את כל מערכות היחסיים בעולם, את כל החוקים ואת כל הגבולות. אומר הרמח"ל, זו התכלית היחידה שבעבורה העולם נברא. הנחת יסוד ראשונה. אם הנחנו את הנחת היסוד הראשונה, נעבור להנחת היסוד השנייה. אי אפשר שבן אנוש ישיג משהו מאותה שלמות, אם הוא לא השלים את עצמו מצד עצמו, אם הוא לא בחר בטוב מתוך אפשרות של רע. אם אני לא בחרתי, לעולם אני לא אוכל להשתייך לערך שנקרא שלמות מוחלטת מצד עצמה. כי אם אתה לא ידמת ליוצריך, ואתה לא שייך לערך שאתה שלם מצד עצמך, תמיד תישאר במערכת יחסית, ולא תוכל להשתייך למערכת מוחלטת. עד עכשיו מובן שני המהלכים הראשונים שאנחנו למדנו אותם בעריכות, ועכשיו קיצרנו מאוד מאוד.
מה הנחה הראשונה?
הנחה הראשונה שהעולם נברא לתכלית היחד ויחידה, שנבראים מוגבלים יוכלו להשיג, עד כמה שהם יוכלו להשיג, משהו מהמושג, מהערך שנקרא מוחלט, מהשלמות המוחלטת. הם לא יישארו לעולם ועד בערכים יחסיים.
אם אני משיג משהו מוחלט, אבל אני עצמי לא מוחלט, אז גם ההשגה עצמה היא לא...
שאלה יפה, אבל אנחנו נצטרך להבין את זה בהזדמנות אחרת, אבל בינתיים תקבל את זה כאקסיומה, שהקדוש ברוך הוא הכין מסלול שאתה המוגבל, אני המוגבל, נוכל בסוף להשיג קרן אור, להשיג איזושהי שייכות אל השלמות המוחלטת. לקבל משהו משלמותו, מטובו. אחרת אין לעולם שום סיבה להתקיים. הרי כולנו איננו רואות שכל העולם היחסי הוא עולם מאוד מאוד עצוב והלוב. הרי בסך הכל כולנו, אם אנחנו נשארים בעולם יחסי, אין הבדל בין הילד הקטן שמשחק בחמש אבנים לבין האדם המבוגר שמשחק במכונית מפוארת. בסך הכל, זה משחק, למה זה משחק? זה מערכת יחסית, יותר ממשהו אחר. אבל כל אחד יודע שהיכולת של העולם הזה להשלים את האדם היא מוגבלת, כי הוא חי במערכת יחסית. והיחס תמיד הוא נקבע ביחס לחיסרון היחסי. אצל ילד קטן, המכונית שלו, המכונית שלט שלו, הוא מאושר בה כמו שאדם מוציא מכונית מהניילונים. כי למערכת היחסית שלו זה הכל. תבוא אליו, עוד שבועיים נדבר. כבר רוצה כבר משהו יותר טוב.
כלומר, ומבוגר. מה? גם מבוגר עצמו בסוף.
כן, הכל, הכל זה יחסי, יחסי, יחסי. אנחנו רק מנסים איכשהו לגלגל את מערכת היחסיות שלנו כל החיים, מתקווה לתקווה. עברנו תקווה אחת, אולי ניצור לעצמנו תקווה חדשה. ליצור את המה, שהחלום יהפוך אותנו להיות, לתת לנו עוד תקווה, שהמצב היחסי שלנו עכשיו כבר מושלם, ועכשיו אנחנו צריכים לפתח ציפיות חדשות. אבל אומר הרמח"ל, כל עוד שהמין האנושי לא יכיר שיש לו אפשרות להשיג את המוחלט, אז הוא לא יכיר את תכלית בריאתו. אי אפשר לברוא עולם שכל הזמן לחיות בריצה אינסופית ולהישאר כל הזמן עם לשון בחוץ. לא שאי אפשר. הקדוש ברוך הוא אומר, השלם לא רצה לברוא או לברוא עולם שנבראים יישארו ברמה היחסית, אז אחרת אין בשביל מה. זה אומר, לא יסתפק חפצו הטוב להיות מיטיב קצת טוב. גם העולם הזה זה טוב, אבל זה טוב יחסי, והוא רוצה להיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו, וזה רק אם ייתן להם אפשרות להשיג משהו משלמותו המוחלטת. עכשיו אספנו את הנתון השני, אז יסביר לנו, אומר רמח"ל, למה העולם נברא בבחירה? למה השלמות שלו לא ניתנה לנו ללא בחירה ועבודה? הרי מרגע שהעולם נברא ביום ראש השנה הראשון, שנברא המין האנושי, אדם הראשון נברא ביום ראש השנה הראשון, כבר באותו יום ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל, מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. למה? למה להטיל עליו בחירה שבסוף הוא עוד בצערנו נכשל בה והביא את העולם לכך וכך קלקולים? התשובה היא אומר, אם הנושא בעולם הוא להשיג את הטוב המוחלט, עניין מוחלט, ההגדרה שלו שלם בעצם. אם אתה רוצה להשתייך למשהו שהוא שלם בעצם, רק אם אתה תשתלם מצד עצמך. ואת זה אפשר לקנות רק על ידי בחירה חופשית. אם אתה תוכל, יציבו לפניך טוב וכנגדו רע שקול, ואתה תשלול את הרע מתוך ידיעה ורצון, ותרצה בטוב המוחלט, רק אז תשתייך אל הערך המוחלט. כמובן כפי ערך, כפי דרגה, כל החיים שלנו בעצם אנחנו נבראנו כבעלי בחירה, מין היחיד בעולם שנברא כבעלי בחירה, ועם אפשרות לממש את כוח הבחירה כל רגע בחיים, בכל רגע שאנחנו עומדים בהתמודדות בין טוב לרע, ואנחנו בעצמנו בוחרים בטוב. ישנם בני אדם, דיברנו על זה בעריכות, שכוח מימוש הבחירה שלהם מאוד חלש, הם חיים בדרך כלל, הם כבשו שטח, והשטח הזה כבר נכבש, והם אומרים, שמים כבר גדר המערכת, ואומרים, זהו, סטטוס קוו. לא זזים אחורה, לא זזים קדימה. מה שאני עומד, אני עומד. בסדר. אל תטריד אותי יותר, אל תטריד אותי פחות. מה שהורגלתי, בבוקר אני קם, מניח תפילין, מתפלל וזה. שהאיש הזה הוא בהחלט, אי אפשר להגיד שהוא לא בעל בחירה. כי סוף כל סוף תיאורטית הוא יכול היה גם לעשות אחרת. אבל הוא יודע שהשטח הזה הוא שטח כבוש, אז זה חבל. כי הוא לא מממש מספיק את עוצמת הבחירה שלו. אם הוא יכול היה להתקדם, לקדם את הגדר קצת יותר, אז הוא היה עכשיו כובש עוד שטח ועוד שטח. זה כבר עניין, כמה אנחנו מממשים כבעלי בחירה, את כוח הבחירה שלנו, לקנות עוד שלמות, עוד טוב. זה כבר עניין יותר ופחות. בסדר. עכשיו שימו לב, עכשיו אחרי שהבנו בקיצור נמרץ את שני היסודות המופלאים האלה, נבין מיד מה זה המושג משפט. למה הקדוש ברוך הוא שופט אותנו? זה יהפוך לנו את הראש ברגע אחד. מקודם אנחנו הבנו שבמשפט אנושי זה באמת להרתיע, זה סדר ציבורי. המשפט האלוקי הוא ההפך הגמור. המשפט בעצם אומר כמה אתה בעל הטוב. המשפט בעצם אומר אתה בעל טובך ושלמותך. פעם בשנה העולם נידון לראות איפה הנצח נמצא כבר בעולם הזה. מי הוא בן העולם הבא כבר בעולם הזה? המשפט אומר, בואו ונשנה את החשיבה. אני רוצה להציע לכם הצעה, ותהיו כנים. אני מציע לכם עכשיו הצעה, בראש השנה הקרוב, מי שרוצה, יש לי פרוטקציה, אני מוציא אותו, לא שופטים אותו השנה. סדר לו, יש לי מהלכים למעלה, השנה לא שופטים אותו. יהיו הרבה אנשים שיקפצו, נכון? על ההזדמנות, אני רוצה שקט. במשפט אנושי? מה זה הייתי שמח אם יש לי, עכשיו יש לי, הסתבכתי עם ילד שלי שעשה איזה מעשה תעלול, ועכשיו אני מקווה שיסגרו לי את התיק. אני ממש מחכה. מה אכפת לך? תשפט. תשמע, אין לי כוח לכל זה, אני רוצה לצאת מזה. כמה אנחנו היינו עכשיו, אבל איך חזל אמור ביטו את זה? כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. מה הרעיון הזה? מה זה יוותרו חייו? תשמעו מה שאני אומר לכם, פשט פשוט במאמר חזל. מי שחושב, מי שרוצה שיוותרו לו, אז שידע שהולכים לוותר עליו. אתם מבינים? משפט, מי שחושב שמשפט אלוקי עומד כנגדו, הוא לא הבין שהמשפט עומד בעבורו. אנחנו לא רוצים לצאת מהמשפט, אנחנו רוצים וצדקנו במשפט המלך המשפט. אנחנו רוצים להיות ראויים, להיות צודקים, כי אם אנחנו לא נשפט, לא נהיה בעלי הטוב. המשפט בא לקבע את דרגתנו הנצחית, לברר איפה אנחנו עומדים ביחס לשלמות המוחלטת. וצריכים לדעת שמשפט ראש השנה, אומר הרמח"ל וגם הגר"א, וככה אומרים התוספות, זה רק לדין העולם הבא. דיני העולם הזה הם נקבעים ביום הכיפורים. בראש השנה כל הדין הוא לעולם הבא. ועל זה עיקר התפילה של שלוש ראשונות, של זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים, זה רק על דין העולם הבא. זה בכלל לא עוסק. אומרים הגאונים, בשלוש אחרונות הוסיפו לנו גם לבקש על ענייני העולם הזה, שהם נמשכים אחר דין העולם הבא. כלומר, מה שמבקשים בשלוש אחרונות, כתוב לחיים טובים, כל בני וריתך, חיים טובים זה בענייני העולם הזה. בעולם הבא אין טוב ואין רע, זה רק שלמות. את זה, זה ספר החיים. וכן, מה שאומרים בשים שלום, זה תקנה. אבל עיקר דין, לא עיקר, בראש שנה הדין הוא לעולם הבא. אז שימו לב, מה זה בעצם המשפט? המשפט בא ואומר, מביטים עכשיו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את עולמו, וכביכול ההנהגה באה לקבע. זה לא התבוננות, הקדוש ברוך הוא לא צריך להסתכל, אלא יש סדר אלוקי שהעולם מתחיל להיעמד. צריכים לדעת, הרי העולם עומד, התוכנית העולמית עומדת להיסגר ביום הדין הגדול. אומר הגאון מווילנה, בכל שנה, ראש השנה זה בעצם מעין יום הדין הגדול, שבכל שנה בציר השנתי העולם נקבע לנצחיות. כל המעשים, כל התוכנית עומדת להיקבע איך העולם ייראה לנצח על כל אחד מבני ישראל. ואם תשאלו, אולי אם זה התכוונת לשאול, אז למה צריך פעם בשנה? מספיק פעם אחת בהיסטוריה, מספיק יום הדין הגדול. שאלה טובה, מה התכוונת אתה לשאול?
אם בן אדם טועה על הראשונות, לכאורה הוא... אמרנו שזה מקבע את הדרגה שלו.
נו, אז מה אתה שואל?
אז בעצם זה לא מקבע.
מקבע, שהוא איבד את אותו חלק, שהוא טעה עליו.
אם נגיד בראש השנה הוא נקבע או ככה וככה, ובשנה אחרי זה הוא טועה לראשונות.
אז הדין משתנה. זה אולי מתרץ את השאלה שאני שאלתי. זה לא תירוץ אחד, מצא המון המון. אם אני אסביר מה שאנחנו דנו כאן. אני שאלתי שאלה, והוא שאל שאלה. אני שאלתי שאלה, למה צריך בכל שנה דין? והוא שאל שאלה, מה נניח אדם שבשנה אחת עשה הרבה מצוות, שנה הבאה טעה לראשונות. בעצם השאלה שלו מיישבת השאלה שלי, בין השאר, אפשר להתארץ הרבה תירוצים. בכל שנה יש המון המון השלכות למצב האדם לנצח. לדוגמה, אם אדם, נדבר על כמה דוגמאות, אדם שחס ושלום הקצין ואיבד את חלקו לעולם הבא, אדם שכפר בעיקר, אז צריכים כבר בתוך כדי חייו, אומר הפסוק בפרשת ויתחנן, הוא משלם לסוניו על פניו להבידו. צריכים כבר להתחיל לשפוט את מציאותו בעולם הזה לאור מצבו הנצחי. צדיקים שנקבע להם מצבם לעולם הבא ויש להם מיעוט מעשיהם מעשים שצריכים להיפדות בעולם הזה, צריכים לשפוט. אדם חס ושלום ששינה את מצבו מקצה לקצה משנה לשנה, יש המון המון השלכות שהרמח"ל מעריך בדרך השם חלק שני, שיש זיקות בין עולם הזה לעולם הבא. אבל איך שלא יהיה, שימו לב, מה זה המושג בכלל משפט? משפט אומר, כמה אני שייך לעולם הבא. זה בעצם המושג משפט. אנחנו לא רוצים לוויתור, כי העולם לא עובד על ויתור, העולם עומד עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. למה הוא עמיד את העולם במשפט? לא רק בשביל סידור ציבורי, אלא הכוונה היא שהוא קשר את רצונו בנו. אנחנו נשפטים, הכוונה היא אנחנו בעלי טובינו ושלמותינו. אנחנו אלו שנקבע את מצבנו הנצחי, וממילא גם את מצבנו בעולם הזה לאור מצבנו הנצחי. אז לכן, בואו ונשנה קודם כל את החשיבה הראשונה. זה שאנחנו נשפטים זה בעצם אומר, אנחנו אחראים לא במקרה אלא בעצם אנחנו קיבלנו את היכולת לקבוע את שלמותנו. ולכן לאור מצבנו אנחנו נקבעים. אז קודם כל משפט זה בעצם קודם כל קומפלימנט גדול. הנביא עמוס אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם. אם עם ישראל שואל ותמה למה אותנו שופטים יותר מכל אומה ולשון, כי רק אתכם ידעתי. אם תכלית הבריאה לעיתי והטבה מוחלטת ושלמה נמסרה רק בברית אברהם לזרו של אברהם אבינו, אז מה אתה שואל למה שופטים אותך יותר? שופטים אותך כלתת לך את החלק היותר שלם. מה יקרה? יבוא אדם ויגיד, כן, אבל לכל דבר טוב יש לו גם צד שני. אם אני ניצלתי, מה יקרה? אם אני ניצלתי לרעה את יכולת הבחירה שלי, במקום להבין שכל צד הרע שנברא בעולם זה רק כדי לתת לי אלטרנטיבה לבחור בטוב, הלכתי אני בטיפשותי, ניצלתי את כוח הבחירה שנמסר לי רק כדי לקנות טוב, ואני אמרתי, אני אתפתה ואני אעשה רע חס ושלום. אז כמובן, מה אתה רוצה? שיבנו מערכת משפט, שרק אם עשית טוב תקבל טוב, ואם עשית רע לא יקרה כלום.
זה לא משפט.
זה לא משפט. אז אתה מוכרח בטוב. אז כבר אין לך אחריות, אז זה לא נקרא בחירה אמיתית. ממילא ברור שאנחנו רוצים לקחת אחריות. וחלק מהאחריות שלנו זה גם שאם שגינו, אנחנו מתקנים. וזה מסביר לנו גם למה באמת קיבלנו יכולת לתקן. מה אתם אומרים? למה לתקן? אולי יהיה פס יצור כזה? צדיקים ורשעים, כל מי שנכשל, ייפול מפעל מסע יצור. למה באמת יש רעיון של תשובה בעולם? מישהו מכיר בסדר אנושי רעיון של תשובה? מישהו מכיר בית משפט שמוכן לראות שהחותם בוכה ומתחנן לשופט, תפתור אותי כי אני רוצה לעשות לי, לשנות את דרכיי? גילו, נדבר אחרי שתגמור שני שליש, נדבר. מה זה הדבר הזה? התשובה היא, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך, אומר דוד המלך. בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא ישר, מפני שהוא ברא את העולם לאיטיב, הוא לא ברא את העולם לשפוט. המשפט לא נועד כדי לעשות סדר ציבורי, המשפט נועד כדי להביא אותך לשלמות המוחלטת שתהיה אתה בעל הטוב. ממילא, אם נכשלת ולא ניצלת את המשפט אל הטוב, ייתנו לך 1,000 הזדמנויות, יותר מ-1,000, עושה חסד לאלפים. עד שתכיר ותנצל את מערכת המשפט לטוב ולא לרע. כן.
אז מה זה
בעצם?
מה זה בעצם הכוונה אחריות לטוב ושלמות מוחלטת? הרי, אוי, הרב, אני לא טועה, הרב חזר מספר לא מבודל של פעמים. אוי לנו, אם זה היה... אם השלמות הייתה נתונה בבחירה מוחלטת שלנו בלי התערבות אלוקית.
רגע, יפה מאוד, אנחנו בתחילת הדרך, חכה. זה יהיה השופר, זה בעצם תהיה התשובה. כבר אמרנו שהתשובה היא התערבות אלוקית, בלי התערבות אלוקית בכלל אין לנו מקום לשוב. זה, כל המערכת בעצם בסוף נגיע למה שאתה אומר. אנחנו בתחילת הדרך. אנחנו בינתיים מתחילים מהמשפט, עוד לא הגענו למלכויות ולשופרות ולזיכרונות. כל המערכת של הימים האלה זה בעצם רק התמיכה האלוקית. אז ממש כיוונת יפה.
הרב, אז המשפט עוד פעם זה בשביל לקבל.
המשפט בעצם, המילה משפט אומרת, מלך במשפט יעמיד ארץ, שהרצון אלוקי מוחלט שיגיע לנבראים, חייב להגיע באמצעות ההשתתפות, הלקיחת אחריות שלהם. הבחירה והאחריות שלהם. כי בלי ההשתתפות שלנו, לעולם לא נוכל להיות בעלי הטוב. הנחת יסוד, הגענו שלב א'. עכשיו, פה אנחנו מגיעים באמת לבעיה. עכשיו מגיעים לפרדוקס. יש פה על פרדוקס עצוב ונורא. מה אתם אומרים? האם אנחנו באמת כיחידים או ככלל ישראל, האם יש סיכוי שאנחנו נוכל להביא את העולם לתכליתו שברית אברהם תגיע ליד על ידי בחירתנו? מה אתם אומרים? חידה, שאלה, אני שם פה על השולחן עכשיו דיון, מרתק.
בעצם עובדה שנותרנו, אז כן.
לכאורה אתה צודק, מישהו רוצה להוסיף משהו? זה ברור. אני שואל אחרי זה, זה שיש לנו יכולת, אין לנו ויכוח. אני שואל אחרי שיש לנו יכולת. האם אתה מאמין? האם אתה באופן ריאלי או תיאורטי מאמין שעם ישראל יוכל להביא את ברית אברהם על ידי בחירה חופשית בלבד?
ודאי שלא.
תסביר.
ודאי שלא. כי אדם לא משנה כמה הוא להגיע לשלמות מצד עצמו, אם לא יהיה לו מערכת של יסורים בתשובה, הוא לא יוכל להגיע לשלמות הכל.
אני שואל, אתה אומר דבר, על סמך מה אתה אומר את זה? מסברה. כן. אז אני רוצה פה לתת כמה נתונים לכאן וכאן, ואז לאט לאט להגיע להאמית. כשהקדוש ברוך הוא, בואו נדבר ברצינות, ככה בכנות, כשהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון, נתחיל את ההיסטוריה מראשיתה, הייתה אפשרות שהאדם הראשון יאכל מעץ החיים ולא יתפתה לעצת הנחש? כן. מישהו חולק עלינו? תרשו לי להגיד רחמנא ליצלן מאי דעתא. אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא יצר את העולם לכישלון מראש, אז בעצם אנחנו עושים, סלחו לי ממש, אנחנו לוקחים את התורה ועושים ממנה חס ושלום ממש חסרת ערך. אנחנו חושדים את הקדוש ברוך הוא בחשד הכי נורא שיכול להיות, שהוא בעצם מצווה את האדם ובעצם אפילו לא מאפשר לו לבחור בין טוב לרע, וכל תורה כמו שחס ושלום לא רצינית, ובחרת בחיים זה גם יצא לפי זה, שזה בעצם מילים לא רציניות חס ושלום. אני חושב, אני הקטן אומר שאסור לומר דבר כזה. מה שכן מותר להגיד, שאחרי שאדם הראשון נכשל בחטא וחטא, עכשיו כבר אפשר לבוא ולומר שזה בכלל לא פשוט לתקן עכשיו. כי ברגע שהעולם מתקלל בלמתת כללות, עכשיו והעולם והרע מקבל עכשיו תגבורת גדולה על ידי בחירת האדם, עכשיו כבר אני, הריאליות שלי כבר מתחילה כבר לקבל ספק גדול. אני אומר משל אנושי. באדם, האם זה דומה לדעתכם, אדם שיתרגל לעשן סיגריה פעם ביום, או אדם שבכלל לא יתרגל לעשן סיגריות, ובאים החבר'ה מציעים לו לעשן, יש לו בחירה, האם לקחת את הסיגריה הראשונה, או לא לעשן, להגיד, אני לא מסתבך בזה. האם זה דומה לאדם שכבר הסתבך עם זה, וכבר יתרגל לעשן, אישון כבד, רואים לו תפסיק, האם יש סיכוי שאני אפסיק? לצערנו הרב הרבה ניסו, חזרו, ועוד פעם ניסו עד שהלכו לרטורנו, ועוד פעם נפלו, ועוד פעם, בסדר, יש כבר התמודדות כבר אחרת לגמרי. למה? הוא הסתבך עם הרע. כבר הרע לקח בו חלק יותר משמעותי. אדם הראשון קודם החטא זה כמו אדם נקי. אדם שיש לו, תיאורטית הוא יכול ללכת אל החבר'ה לבקש את הסיגריה ולהתחיל להסתבך. אבל היה לו יכולת לאכול מעץ החיים ואכל וחי לעולם. אחרי חטא אדם הראשון, העולם עלה על מסלול חדש, שנקרא לאחר החטא. זה מסלול קשה, שימו לב, 2500 שנים העולם היה צריך להתאר מהחטא הזה, עד שהעולם קיבל הזדמנות שנייה. מתי קיבל העולם הזדמנות שנייה? יציאת מצרים, מתן תורה, פעם שנייה, כשאומרת הגמרא במסכת שבת, ישראל שעמדו לפני הר סיני, בטלה זו עמתם. הפעם עם ישראל מקבל הזדמנות שנייה לקבל כלים נקיים, בחירה חופשית שקולה. ומה הייתה הבחירה שלהם? להמתין 40 יום לפני הר סיני, ולהמתין לקבל לוחות ראשונות שיוריד משה רבינו בי"ז בתמוז. אומר הזוהר, הם היו, אילו היו זוכים ועומדים בניסיון הזה, הם היו מקבלים לוחות ראשונות בדרגה דעץ החיים. העולם היה בדיוק אילו אדם הראשון אוכל מעץ החיים, המיטה הייתה מתבטלת, והם היו נכנסים לארץ ישראל, נקבעים שם לנצח, ארץ ישראל הייתה הופכת להיות עולם הבא, והעולם היה נקבע במציאות שלו הנצחית. עכשיו, שימו לב, אנחנו בכל שנה נמצאים בדיוק במשבר הלאומי שלנו. בי"ז בתמוז השתברו הלוחות. כאן התחילה הפורענות של העולם. הרע חזר להאחז. דוד המלך אומר בתהילים, אני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. התקווה שלי הייתה שהפעם תביאו את העולם לשלמותו בדרך קלה וקצרה. אכן, כאדם תמותון, וכאחד עשרים תיפולו. עוד פעם חזרתם להביא את המיטה כמו כאדם תמותון, כמו חטא אדם הראשון. עכשיו שימו לב, משה רבינו, אנחנו שימו לב, לאט לאט אנחנו רואים שהפרשה שאנחנו עוסקים בה עכשיו היא היסטורית. משה רבינו נמצא עכשיו ב-40 אמצעים, מי"ז בתמוז עד ראש חודש אלול, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא על מחילת עוון העגל. ואני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה. בואו ביחד נדון כאילו אנחנו נמצאים באותה תקופה ושואלים את עצמנו. מה נעשה? הייתה תקווה להוציא את עם ישראל ממצרים, להביא אותם ליעד הסופי, ונשבר. השתברו הלוחות. בואו נעלה עכשיו את כל האופציות האפשריות. מה אתם הייתם מציעים לעשות? אפשרות אחת, לא הצלחנו, נשברו הכלים. זהו. אני רוצה עכשיו איתכם לדון על כל האפשרויות. אולי גמר סיפור יציאת מצרים, זהו, נגמר. אפשרות שנייה, לתת לנו סיבוב שני. אפשרות שלישית, להישאר לא פה ולא שם, תקועים במדבר, אין לאיפה ללכת. עכשיו אני רוצה שאתם תגידו לי, כל אפשרות תגידו לי, האם היא אפשרית או לא. לבטל לתוכנית יציאת מצרים, מה אתם אומרים?
אפשרי.
אפשרי. למה תסביר, למה זה אפשרי?
כי אם חטאנו, אז זהו, מה שמגיע לנו.
יפה. כלומר, עולה משפטית טהור, חבר'ה, לא עמדתם ביד, השתברו הכלים. אתם יודעים מה? אתם יודעים מי העלה את האופציה הזאת? כביכול העלה את האופציה הזאת? הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? הוא אומר למשה רבינו, תשמע, ערף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אני אומר כאן הערה, שימו לב לדקדוק המילים. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו ערף ממני? עזוב אותי, ואני אומר, אתה צריך לבקש ממני רשות?
שלא יעזור.
מה?
שלא יעזור.
אומרת הגמרא, הוא בא לרמוז לו, אני מחכה מהר שתזכיר, מהר תזכיר לעולם, שהמילים שלי הן בלתי חוקיות, שזה בלתי אפשרי. אבל תגיד, דבר לעניין. משה רבינו יד אומר לו שתי טענות. אומר לו, למה יחירה פחה בעמך אשר רוצה תמר את מצרים בכוח גדול וביד חזקה? את כל יציאת מצרים, את כל הסיפור האדיר הזה עשית, הפכת את הממלכה הכי אדירה שהייתה אי פעם בהיסטוריה, ריסקת אותה בשביל הומה קטנה שהוצאת אותה משם בכוח גדול וביד חזקה, בשביל מכשול שאחרי 90 יום הכל נשבר? מה תעשה לשמך הגדול כמו שיהושע בן נון אומר בחטא העי? זה לא. טענה שנייה הוא אומר, גם בלי זה. אבל זכור לעבדיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, אשר נשבעת עליהם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם, בכל ארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם, אחרי נשבעת, יש כבר שבועה וברית שאין להפרה. אז גמרנו, שטרות, אני, הכל חתמת, את הגזרה הזאת בלתי, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כל אחד מבין, כמו שמקודם דקדקנו, זה לא שהוא גילה לקדוש ברוך הוא דבר בהנהגה שלו היה קודם. אבל הקדוש ברוך הוא מצפה שלכל הפחות בעלי הברית שלו יהיו מודעים לזה. אם אנחנו לא מודעים לזה, אז זה מצב מאוד קשה. אם אנחנו לא מכירים בברית אברהם ולא יודעים כמה אנחנו בטוחים בעולם, אז זה מצב לא טוב. הוא מצפה מאיתנו דבר ראשון, תכירו, אתם בטוחים. עכשיו, אני הולך הלאה. מה יעזור הביטחון? בסדר, סגרנו אפשרות אחת, שללנו. בואו נעבור לאפשרות השנייה. מה עושים עכשיו? הקדוש ברוך הוא משה, מה אתה מציע? תן לנו עוד צ'אנס. תן לנו עוד ניסיון. אולי בסיבוב הבא כבר לא נחתה. ונצליח הפעם לקבל. מה אתם אומרים על האפשרות השנייה?
שהיא לא אפשרית, כי ראינו כבר 5 פעמים בהיסטוריה שעם ישראל לא הצליח לקבל את ההזדמנות ולעלות על המסלול המקורי.
אז בוא, אתה אומר נכון, אבל לא נוכל ללמוד מההיסטוריה, אולי כל פעם הרע גבר. אבל תיאורטית, יכול להיות שעם ישראל יתעשת ויקח את עצמו ויעשו תשובה שלמה וכן הלאה. אבל אני רוצה קצת לחזק את הטענה ולהגיד, בואו נעשה חשבון פשוט. עם ישראל באר סיני בטלה זו המתם, והם קיבלו את התנאים הכי אופטימליים של בחירה, בחירה שקולה כמו אדם הראשון קודם החטא. ועם כל זה לא עמדו ביד, כמה סיכוי ריאלי יש שעם ישראל אחרי שחזרה זו עמת חטא אדם הראשון, אחרי כל הקלקולים של הרע, אז עכשיו אנחנו נצליח. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? טענה חזקה. אני רוצה להעתיק את השאלה הזאת, תראו כמה היא עדכנית להיום. שימו לב, אנחנו עוסקים בסוגיית הסוגיות. אם אני הייתי שואל אתכם עכשיו, תגידו, בואו נדבר ריאלי. מה אתם אומרים? יש סיכוי שעם ישראל כולו בקרוב מביא את הגאולה שהוא כולו עושה תשובה?
בטח שיש סיכוי.
תגיד, תראה, שאתה מזהה...
אחרת אין בחירה.
אין לי בעיה שאתה אומר מילים, אבל כשאתה אומר מילים, אתה עלול כאן לאבד ערך. אתה מבין? גם אני יכול להגיד, יש סיכוי, אבל אז תבין, אסור לך לאבד את כוח הבחירה. הקדוש ברוך הוא עשה ניסים. אבל הניסים שלו, אם הם יקחו לעם ישראל את הבחירה החופשית, לא עשית כלום. הם צריכים לבחור בטוב. אחרת הם לא יגאלו, לא יהיה את מי לגאול. עכשיו תענה לי על השאלה. עם בחירה חופשית, אתה עדיין ריאלי שעם ישראל כולו יעשה תשובה?
כן.
תסביר.
אחרת אין בחירה, אותו דבר. בדיוק אותו נגידה.
תגיד שתיאורטית, ייתכן שיקרה כזה דבר מופלא, אבל...
גם על האחוז הקטן
הזה,
לא יהיה אותו.
שאלתי אותך ריאלית לפי התנאים הנראים לך כעת. האם זה נראה לך אפשרי? לכאורה לא. ואני אוכיח שאני צודק. שהגמרא עצמה במסכת סנהדרין לא מפחדת לומר שמשיח בן דוד יבוא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. כלומר זה או. דהיינו, או שינצלו את מסלול א' של יציאת מצרים, הכוונה היא, ויצליחו להביא את העולם בבחירה חופשית ורק בטוב, אבל אם נעלה על דרך אחרת, הריאליות אומרת שזה יגיע בדור שכולו חייב. בדיוק כאן בשאלה הזאת משה רבינו עומד עכשיו ב-40 אמצעים. אתם מבינים את הבעיה כאן, את הפרדוקס? שימו לב, לבטל את תוכנית יציאת מצרים אי אפשר, כי יש ברית השם שהוא הבטיח להיטיב לאזורו של אברהם אבינו. מצד שני, התוכנית נכשלה. לתת לנו עוד סיבוב, מה יועיל? אז מה עושים עכשיו? משה רבינו, אני אגיד לכם מילים מפורשות בתורת משה. משה רבינו אומר בסוף ספר דברים, שימו לב, אני עכשיו מצטט, אין בעודני חי עמכם ממרי מייתם עם השם, ואף כי אחרי מותי. מה זה ואף כי אחרי מותי? זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. מה זה ואף? וקל וחומר אחרי מותי. משה רבינו לא מפחד להיות ריאלי. הוא אומר, תשמעו, אם בחיים שאני הייתי איתכם אדון הנביאים, אתם לא הצלחתם 40 שנה עקוד בדור, הגלה לא הצליחה להגיע בכוח הבחירה לבד, אז מה אתם חושבים, שאחרי שאני אמות המצב ילך וישתפר? ריאלית זה לא יקרה. אז מה, הוא רוצה לייאש אותם? עוד מעט תשמעו את הסוד, הוא בא לחזק אותם, לא לייאש אותם. הוא בא לתת להם כזה כלי להבטיח להם שהם מגובים. יותר מזה, התשובה היא סעיף בזה. קודם כל היסוד. עכשיו שימו לב, את השאלה הזאת משה רבינו שואל את הקדוש ברוך. כשהקדוש ברוך הוא מזמין את משה רבינו ביום ראש חודש אלול, עלה אליי הערה לקבל לוחות שניות, קודם כל זה היה היום הכי שמח לעם ישראל. בהתחלה והתאבלו העם מאוד, פתאום, בואי, יש תקווה, יש תקווה. חשבנו שהכל עבוד, ופתאום הוא קורא לקבל לוחות שניות. אז יש תקווה, הם לא יודעים עדיין מה הסוד, מה יעזור? הם היו שואלים אחד שני, אנחנו מאוד צריכים שמשה רבינו עולה, אבל מה זה יעזור? אנחנו עוד פעם ניפול. אולי עוד פעם ניקשל, וזה די סביר שניקשל. אז איך העולם יגיע לתיקון שלו? איך שמשה רבינו עולה לארץ, ואני משהו שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הזאת. הוא אומר לו, הודיעי נינה את דרכיך. אני מצטט פסוק בפרשת כי תישא. תגלה לי באיזו הנהגה אתה הולך להנהיג את עולמך. זו השאלה. אומר לו, תגיד לי, מה יהיה? ראית שאנחנו מיד קלה תחת חופתה, כבר אנחנו נכשלנו. אז מה יעזור שאתה עכשיו מוביל אותי למהלך שני, להמשך הדרך לקבל לוחות שניות? גם הם ישרו חס ושלום. תשמעו מה שהקדוש ברוך הוא משיב לו. אני לא יודע אם היום נספיק לגלות את כל הסוד, אבל נתחיל בנוסחה. הוא אומר לו ככה, תשמעו היטב. אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. תדע לך, אל תחשוב שבגלל שעם ישראל נכשל, אני הולך לוותר משהו ממה שהבטחתי לאברהם אבינו. אני אעביר כל טובי. אני לא אוותר עד שהעם הזה יחזיק בידיים שלו את לוחות ראשונות ויוכל מעץ החיים של אדם הראשון. אבל אם אתה שואל אותי איך זה ייתכן שזה יקרה, אם זה לא קרה בתנאים הכי טובים, עכשיו אני אגלה את הסוד. וחנותי את אשר רחון וריחמתי את אשר הרחק. אני מוביל את העולם בסוד החנינה. עכשיו אני רוצה קודם כל להעמיד פה בהיה, מה זה חנינה? מה יעזור חנינה? שוב פעם נוכל נעמד הכיסופה, שוב פעם נקבל מתנת חינם. צריך שימו לב שתהיה חנינה וחנותי את אשר רחון. מה זה את? למי שראוי לקבל חנינה. זה הסוד של עשרת ימי תשובה. העולם עומד על הסוד הזה. מי שילמד את הסוד הזה יודע את סוד ההנהגה בעולם, ויודע על למה אנחנו כל כך בטוחים שבזמן הקרוב אנחנו רואים את משיח בן דוד. עליו שהמצב מסביב נראה כל כך לכאורה לא אידיאלי. כי יש, העולם הולך להתנהג עם התערבות אלוקית, זה מה שקודם אתה הזכרת, אנחנו רוצים לראות את זה ממש בפשוטי המקראות. העולם מתנהג עם חנינה, הקדוש ברוך הוא הולך לחון את עולמו. אומרת הגמרא מסכת ברכות וחנותי את אשר רחון, אף על פי שאינו הגון. מה זה אינו הגון? אינו הגון לקבל את לוחות ראשונות. המצב הוא אין לו כלים משפטיים מספיקים לקבל, ואז הקדוש ברוך הוא חידש לוחות, הנהגה חדשה שנקראת הנהגת החנינה. הרצון האלוקי יגיע על כל פנים, אבל על ידי הנבראים עם חוק החנינה. מה זה חוק החנינה? יש פעולות מסוימות, אומר הרמח"ל, שאם אדם עושה אותם, מידת המשפט אומרת, מגיע לאיש הזה לקבל אוצר מתנת חינם.
מסגרת החוק גם.
מסגרת החוק. חוק עוקף חוק. עוקף בגץ. ממש כך, תשמעו היטב, זה החוק של העולם. הרי אם אנחנו רוצים, הזמן שלנו קצר, אני לא רוצה יותר מדי להאריך, רק נקצר. אם מישהו ישאל אתכם שאלה, מה זה בכלל המושג? הרי כל המושג חנינה גם אצל בני אנוש, שנשיא המדינה חן את האנשים מסוימים, צריך להיות איזה היגיון משפטי. אחרת סתם הוא לוקח רשימה ואומר, בא לי סתם למחוק אנשים הרשימה, זה יערוס את כל המערכת המשפטית. חייב שיש לזה איזשהו היגיון משפטי. הוא בא ואומר ככה, תראה, אני רואה, שלפי האינטרס מסוים, כלל לאומי, יש לי מקום לנצל את הסמכויות המיוחדות שלי כנשיא המדינה, ולראות שהמשפט סובל שהאיש הזה באמת ראוי לפתור אותו. אם אין לזה היגיון משפטי, זה הרס החוק. בהמשך אנחנו נראה דוגמאות מהתנך, נראה, שלסוד החנינה אפילו במשפט האנושי יש לזה מקום. נביא בעזרת שם שבוע הבא דוגמאות תנכיות שראינו, אולי אתם רוצים מישהו זוכר על המקום, איפה ראינו בתנך דוגמאות שהמשפט האנושי היה בו חנינה.
נוח.
מה ראית בנוח?
מצא חן בעיניי.
אתה צודק. אבל שם לא ראינו שהוא התחייב. מישהו שחטא ופטרו אותו בגלל סמכות מיוחדת של חנינה.
דוד?
איפה דוד?
שם הוא משקיים אותו.
נכון, דוגמה אחת, מה רצה להגיד עוד דוגמה? עוד דוגמה יותר מפורשת מזה אפילו. אז אני אזכיר לכם, יונתן, ויפדו העם את יונתן ולא מת. היונתן ימות אשר עשה היום הישועה הגדולה בישראל, חלילה, חי השם ייפול מסערת ראשו ארצה, אבל החוק קובע שהוא חייב מיתה. אומרים לו, האיש הזה ראוי לחנינה. מה זה רואה? כל הישועה היום קרתה בגללו. אפשר, מידת המשפט לא סובלת דבר כזה. היא אומרת, האיש הזה ראוי לקבל חנינה. ואני בהמשך הוא נביא עוד דוגמאות לכך. שיש סדר בעולם שנקבע שמידת המשפט סובלת חנינה, ולא רק שפותרים אותו מענישה, אלא עוד מגיע לו אפילו לקבל שלמות מעבר להגינות שלו. האיש הזה מגיע לו לקבל את כל טובי, כל טובו של הקדוש ברוך הוא.
אז מה חנינה של המסע?
עכשיו צריכים לדעת, רק חסר לנו, מהם הכלים שעל ידם אדם ראוי לחנינה. אני רק מגלה שזה יהיה השופר של ראש השנה, המלכויות של ראש השנה והזיכרונות של ראש השנה, כל עבודת היום של ראש השנה, בעצם הם הסודות שעל ידם אנחנו מגיע לנו חנינה בדין. ואת זה צריכים בעזרת השם להסביר. רק נסיים, מה רצה לשאול?
מה שאומר עכשיו, אני משורת הדין, ואדם גם עושה דין משורת הדין, ושזה שורת הדין.
אתה מביא דוגמה מאוד יפה, אבל היא לא, הדוגמה שאתה מביא היא לא קשורה דווקא לראש השנה. רמח"ל אומר דוגמה נפלאה ששייכת תמיד. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, זה אומר זה חוק מאוד דומה. כי עמידת המשפט אומרת למי שמעביר על מידותיו, ראוי שיעבירו לו על כל פשעה, וגם שם זה לא מידתי. זה לא מידה כנגד מידה, אלא זה חוק עוקף חוק. חוק שעמידת המשפט סובלת.
שורת הדין.
זה הפך להיות שורת הדין. אבל ברור שזה מנוהל על ידי הרחמים הגמורים. זה לא בסדר המשפטי הרגיל. זה סדר מיוחד של עשרת ימי תשובה, שהעולם בא להתפעל מכוח הרצון האלוקי להביא את העולם ליעד שלו. אז התקדמנו, התחלנו, אני מקווה שתמשיך בשבוע הבא, אני מקווה שנמשיך הלאה, כי הדברים מופלאים. להתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.